אז אני עוד פעם אומר, אנחנו באורות המלחמה, בפסקה השנייה, פסקה שמתייחסת למה מניע, ללימוד מה מניע את ה... מה מניע את המנהיגות הישראלית. אז אנחנו מסתכלים בדורות הראשונים, המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים. כן, דיברנו, כולם, מאברהם אבינו, כולם. משה, יהושע, שלמה, דוד, יואב בן צרויה, שהיה ראש הסנהדרין, ועוד.
ככה גם הסגנים, כאילו. ככה גם על יואב בן צרויה, הכל, על אבנר, הכל.
כולם היו גדולים, היו גדולי, היו כולם היו גדולי ישראל, היו גדולי ישראל. רבי עקיבא. כולם היו גדולי ישראל. וזה אירוע, אותם הדורות שאנו עסוקים, אותם הדורות שהיו עסוקים מלחמה, אנחנו רואים שהאנשים הגדולים הגדולים האלה שלנו, המנהיגים הכי גדולים שלנו, הם גם אלה שהובילו את עם ישראל לקרבות. עכשיו, זה לא במקרה הדבר הזה, זה לא במקרה... שמי שמביא, מי שמוביל אותנו בהקרבות הכי גדולים שהיו לנו, זה האנשים הכי צדיקים וטהורים וגדולים שהיו לנו. משה רבנו, דוד המלך, יהושע בן נון.
משה לא נלחם.
משה לא נלחם. כן, אתה רוצה שאני אראה לך בתורה שהוא נלחם?
הוא לא נלחם בקרב עצמו.
למה אתה אומר את זה?
בקרב עם המלאק הוא...
המלאק, אז אתה רגיד, תדייק, בקרב עם המלאק הוא לא נלחם.
בקרב עם המלאק הוא נלחם.
אבל בקרב, אבל הוא אומר, אשר... יעקב, יעקב אומר, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי וביקשתי, נכון? ומשה אומר, כתוב ככה, אחרי הקוטו, אחרי הקוטו, את סיחון מלך חשבון ואת אוג מלך הבשן. אחרי כותו מי?
משה.
כן, משה.
אז למה בקרב עם המלך הוא לא נלחם?
אז אתה שואל שאלה קטנה עכשיו. הוא נלחם את המלחמות הכי גדולות, בקרב עם המלך. זה היה לזה, זה היה לזה סיבה רוחנית שהיה צריך להבין אותה, לא עכשיו.
אבל מה עם המלחמות של היום?
המלחמות של היום? בנשמות, הנשמות הן נשמות גדולות מאוד של המנהיגים שלנו. אבל אנחנו צריכים, אנחנו לא, 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 אני לא יודע, לא מבין מה השאלה בדיוק.
יש רבנים שגם הובילו את המלחמות, את מלחמות ב-70
שנה. יש לצד המנהיגות, לצד המנהיגות הצבאית, יש גם מנהיגות תורנית, כן, אבל היום, ספציפית, במאה שנות מדינה, 75 שנות מדינה כזה, המנהיגות היא מנהיגות חילונית, אבל נשמות גדולות מאוד.
אבל שמעתי אז שבתחילת מלחמת שלג, שמעתי לנו השנייה שרב טאו אמר שמנחם בגין, אריאל שרון ויצחק רבין, שהם כאילו, לא יצחק רבין, הפול, הם כאילו הצדיקים הגדולים כאילו.
הם צדיקים גדולים בעשייה שלהם, אבל אנחנו מדברים כאן, אנחנו מדברים על גדולי ישראל, על גדולי ישראל. כלומר, אנחנו צריכים להבין ככה, קודם כל, אני לא רוצה להיכנס לצד המעשי של היום. זה לא ככה מתחילים ללמוד. קודם כל לומדים את השורשים, אז מבינים את היום. אז קודם כל, מה שאנחנו רואים זה שבכל הדורות, לצערי הרב, רוב הדורות של החיים שלנו היה לנו מלחמות. מי שנלחם את מלחמות ישראל, מי שהוביל את שיבת ציון ואת כל ה... ואת כל ה... זה עזרא ונחמיה, זה קשור להיום. מי שדחף את בר כוכבא, זה היה רבי עקיבא. וכולי, יש כל הזמן אנחנו נפגשים באישים גדולים מאוד. לא שבאים ואומרים... הגיעה את הגאולה של ישראל. אלה הם אלה שבפועל מובילים את שדה המערכה. כלומר, לא רק שאין שום סתירה, אלא אתה רואה שהאישים הגדולים, מלאי הקדושה והטהרה והתורה, הם אלה שהובילו את שדה המערכה. אז לא רק שזה לא סותר, אלא במובן האידיאלי, זה הולך ביחד. הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בדיוק ובגדולת קודש. בסדר? כלומר, מה אנחנו רואים, וזה המשפט שאמרתי לכם באמת מאוד משמעותי, איננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. כלומר, אנחנו מבינים שבעצם, בעצם, בכדי להתמודד עם, עם תופעת המלחמה, בכדי להתמודד עם, ה, עם המציאות המורכבת הזאת, לא צריך בשביל זה קילרים, לא צריך בשביל זה מצ'ואיסטים, צריך בשביל זה אנשים עם נשמות גדולות ומיוחדות. אני באופן אישי מכיר מאוד טוב את אביב כוכבי. אמרתי לכם, אביב כוכבי הוא אומן, הוא אומן. אני הייתי בבית שלו, ניחמתי אותו כש... זוכר, על אביב או על אימון, לא זוכר, זה... אבל... והיו שם תמונות על הקיר, אמרתי, תמונות יפות, מי צייר? זה אומר, אני. אז הוא אדם, כשאתה לובש אותו בלי מדים, הוא עדין נפש, הוא צנוע, בעל מידות מיוחדות. כן, מה פירוש? אפשר. התורה היא לא עושה לך את המידות. התורה עוזרת לך לתקן, והתורה עוזרת לך במיוחד לזה שהעסק הזה יהיה לאורך זמן. צערי הרב, הרבה מאוד אנשי צבא שמסיימים את השירות הצבאי שלהם, הולכים לאזרחות, וקוראים להם דברים לא פשוטים. התורה עוזרת לזה שאתה שומר על האחידות שלך. היית בצבא, היית בפוליטיקה, היית בזה, אתה נשאר אותו אדם. זה לא קורה כי אתה עמיד, זה קורה כי יש לך משהו מאוד חזק בתוכך שבנית. א', ב', מה עובר לדור הבא? מה עובר לדור הבא? איפה שיש תורה, הדור הבא עוברת לו תורה. איפה שיש הירואים, הדור הבא אומר, תודה רבה, לא מתאים לי, אני הולך למקום אחר. אתה מבין? אז זה ההבדלים. באופן פרטי, אתה יכול לפגוש אנשים, אתם תראו, תפגשו אנשים מיוחדים בצבא, תגידו, וואלה, בלי תורה? כן, יכולים להיות כאלה. אבל, בדיקה לאורך זמן, ובדיקה לדורות הבאים.
מלחמה ומנהיגות זה כאילו קצת נשמע סותר, כי בעיניי מנהיג זה אחד מצ'ואיסט, קילר.
אז הנה אמרתי שלא, אתה יכול להגיד את זה. לא אני אומר את זה, בוא ניפגש במנהיגות שלנו. המנהיגות שלנו היא לא הרקולס, המנהיגות שלנו היא דוד המלך, שכשמסתכלים עליו הוא האח הכי קטן מהאחים. הולך שמואל לבית של ישי ואומר, תראה לי את הבן הגדול שלך, הוא מראה לו, זוכרים איך קוראים לבן הגדול?
אליהו.
אה?
אליהו.
הוא אומר לו, וואו.
בקומה.
הוא מתאים להיות מלך. אומר לקדוש ברוך הוא, אל תביטי לפי מראהו. לא בחרתי בו. ולגבה קומתו. לא בחרתי בו. הלאה. עובר את כל הילדים. אומר לו, זהו, נגמר לך? אומר לו, יש לי עוד אחד, מסכן, קטן, בשדה, כלומניק. מביא אותו. מסתכל עליו... מה כתוב? כל הכבוד שמצאת זה כל כך מהר. זה המשפט הידוע, כן.
אליהו.
אז אומר, תראו, מסתכל עליו שמואל ואומר, אני לא בוחר בו. למה? כי הוא ראה ג'ינג'י אדום. אדמוני הוא ראה. הוא אמר, זה יהיה קילר, רוצח. מאלה שאתה אוהב. כזה וואחד זה. לא בוחר בו. לא בוחר בו. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, התבלבלת, הוא לא אדמוני, אלא הוא אדמוני עם יפה עיניים. מה זה עם יפה עיניים? מי נקרא יפה עיניים? הסנהדרין. כל מה שהוא עושה, מכוח סנהדרין הוא עושה. זה עוד שם, בסדר.
הוא היה ראש סנהדרין, לא?
דוד המלך?
טוב רואי גם.
טוב רואי. טוב רואי זה דוד המלך.
אז הכוח צריך לבוא מתוך התורה.
הכוח צריך לבוא מתוך הנשמה. מתוך הנשמה, שבאה, והנשמה מלאה, ככל שהיא יותר מלאה תורה, יותר... קיצור, מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו רואים זה לא, זה לא, אנחנו לא מחפשים אנשים שהם בעלי כושר, וזה, ויודעים להסתער, וחריזמה, ומנהיגות מולדת מבטן, לא. אנחנו מחפשים אנשים צדיקים, יראי שמיים, מלאי אמונה, מלאי כוחות, ברור שאי אפשר לקחת מישהו שמתאים עכשיו להיות רם בישיבה ולהגיד לו, אתה תהיה עכשיו מחת. דרך אגב, יש כאלה. יש כאלה. אבל זה מורכב. אבל אנחנו רואים, אנחנו רואים שגדולי ישראל, לא במקרה, הם אלה שמובילים את שדה המערכה. מה זה אומר? זה אומר ששדה המערכה הישראלי, אנחנו נראה את זה בפסקה הבאה עוד יותר, זה אומר ששדה המערכה הישראלי הוא שדה שהדרך לנצח בו קשורה ב...
נפש מלאכה.
במה היא קשורה, אבל...
בגדולי האומה.
לא, לא, גדולי האומה הם אלה שמובילים את מה, את מה הם מובילים? בקטורה, בטהרה, בקדושה, במוסר, בישרות. שמה, שמה. זה שאנחנו, זה שהקוד האתי של הצבא היום מדבר על תואר הנשק וכל מיני דברים, זה... זה, זה המקור, זה המקור. זה לא ישבו, רק חילונים ישבו דרך אגב, המציאו את הקוד האתי. אבל הם, 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 הם חשבו על דברים מאוד מאוד מיוחדים. מאוד מיוחדים. הם אמרו את זה בשפה צבאית, בשפה אזרחית, אבל, אבל העומק של זה אומר, אם לא נהיה זקים וטהורים וצדיקים ומלאים מוסר, לא נהיה שייכים למלחמה ולניצחון הישראליים. אז אני אומר, ההוכחה לזה, זה גדולי המנהיגות שלנו. והמשמעות של זה היא, תראו, לא, אין דבר כזה בעולם שמישהו יהיה מנהיג, מישהו יהיה לא מנהיג, מישהו יהיה רמטכ"ל, מישהו יהיה בתפקיד צבאי בכיר, על רקע... על רקע הצדיקות שלו והמוסר שלו. ברור שאם הוא יהיה אחרת, אבל זה, וגם הם לא מסוגלים לעמוד בזה. הם עושים דברים מאוד לא פשוטים. אצלנו אין דבר כזה. אין. אין. חוץ מ האירוע של כפר קאסם, שקרה ב-48, כן, האירוע, חוץ ממנו, אין שום אירוע ב-73 שנות מלחמה, אין שום אירוע שמדינת ישראל יכולה להגיד, יש לנו עוד אירוע נוסף שדגל שחור מתנוסס מעליו. אין. אין.
מה שקורה
כבר... רגע, אבל קודם כל תבינו את ה... אתם מבינים את העוצמה הזאת? אין אף, לצערי הרב, אין אף מדינה בעולם שנלחמת 73 שנה ברצף. אנחנו המדינה היחידה בעולם שנלחמת ככה. כל מדינה שנלחמה את השנתיים, 3, 5, 7, 10, כולל ארצות הברית בקוריאה ובווייטנאם ובאפגניסטן ובעיראק, שומו שמיים מה שקרה שם. אצלנו לא קרה. פעם נגד חיזבאללה, פעם נגד איראן, פעם נגד זה, פעם נגד זה, פעם בעזה, 20 פעם. כלום לא קרה, כלום. פעם אחת, אמרתי לכם, פעם אחת, היה לנו איזה מבצע, ענבי זעם, נדמה לי קראו לו, שפגז אחד, פגז אחד של התותחנים פגע באיזה שדה שהתברר שלשם הביאו, לא היה לנו תמונת צילום מדויקת, הביאו לשם פליטים, היה שם בשדה הזה, שמו גדר ושמו אותם בתוך הזה ונפל לשם פצצה, פגז. ומתו 100 מפגז אחד, 100. באותו לילה, שמעון פרס היה אז או שר הביטחון, או אני לא זוכר, נדמה לי שר הביטחון, באותו לילה, אנחנו פשטנו כל המסוקים, פשטנו על כל לבנון, הוצאנו את כל הכוחות מלבנון בלילה, נגמר המבצע. כאילו, זה הצד השני. אתה לא עומד בזה? מה לא עמדנו בזה? אתה לא ידעת מה לעשות, אנחנו התנצלנו, פיצינו, כסף, עניינים וזה. בסדר, זה לא... היה בטעות. מה זה?
אני אומר, כי מה שיוצא מזה, שאנחנו מצליפים בקרב, אנחנו נותנים מדי מוסרים.
טוב, זאת שאלה אחרת, זאת שאלה אחרת. מה הגבולות של המוסר? בסדר, בסדר. אני מסכים שככל שאנחנו נהיה יותר, שככל שהתורה תנחה אותנו, יותר נהיה מדויקים במוסר. אבל גם באינטואיציה הטבעית שלנו, המוסר מוביל אותנו. זה מה שחשוב לך, זה מה שאני חושב, כן.
לא הבנתי את זה. מתוך שלוש משפטים הראשונים, אנחנו מסתכלים בדורות הראשונים, מסתכלים בתורה, מנהלים מפרים, אותם הדורות שעוסקים במלחמה, ואז הוא מפריך.
הם הגדולים.
אנחנו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסד, זאת אומרת, הזיק הנשמתי שיש בכל אחד ואחד מאיתנו.
הזיק הנשמתי שיש במנהיגים שלנו, ושמכוחם הם יוצאים למערכה.
זה לאו דווקא אנשים שהם...
תלמד מזה בניין אב לאיזה נפשות אנחנו צריכים שיצאו למערכת המלחמה.
זה לאו דווקא אנשים שהם גדולים בתורה, זה אנשים שהם...
הם גדולים בתורה.
אמרנו שאביב כוכב עם השאלו, לא...
לא, לא אמרתי על זה, בגלל זה לא רציתי לדבר איתכם על היום. אני אומר, היום אתה נפגש רק בזיק הנשמתי. בעיקר, אבל בצדדים המוסריים והערכיים שלו. אבל במסורת היהודית, בהיסטוריה של עם ישראל, אתה רואה שמוביל שדה המערכה הוא לא מצ'ואיסט וקילר וג'בלאיסט ואני לא יודע מה. הוא...
גדולי ישראל?
גדולי ישראל. גדולי ישראל. פירושו של דבר. פירושו של דבר שבכדי להוביל מערכה מלחמתית ולנצח, צריך תכונות של גדול ישראל. מה התכונות של גדול ישראל? איך? לא, מה זה עיניים יפות?
גדול בתורה יש לו
אדם. אז זה פרט. גדול בתורה, גדול במידות, גדול ביראת שמיים, גדול באהבת ישראל, גדול במוסר, גדול בכל הדברים האלה. זה המנהיג בעם ישראל. הוא זה שמנצח בשדה המערכה. בסדר?
זה גבורותיו של דוד.
זה גבורותיו של דוד.
מה ההגדרה שזיק נשמתי?
זיק נשמתי זה ה... התוכן הפנימי הטהור מניע את החוץ. וזה בניין אב גם להיום. ולכן עברתי, אז כן הסכמתי לעבור לקצינים אצלנו. להגיד על רפול, להגיד על זה, להגיד על כל מיני צדיקים, באמת צדיקים. התוכן הפנימי הטהור מעיד על על מי שהם.
זה לא מעשה וכאילו... מויסה,
אתה רואה שלא? קודם כל אתה רואה שלא. משה הוא איש מעשה, הוא איש רוח. יהושע בן נון הוא איש מעשה, הוא איש רוח.
הרב קוק כתב את זה לפני כמה,
100
שנה בערך? הרב קוק כתב את זה לפני 120 שנה בערך?
100.
אז מה זה עוזר כאילו שהוא כותב את זה?
לא, הוא כותב לנו קודם כל שנלמד מתוך זה. אתה מסתכל על ההיסטוריה. אתה רואה שבשום מקום לא היה לנו, היו מקומות שהיה לנו מנהיגים, היה לנו שבע בן בכרי. אבל זה לא...
זה השאיפה?
זה בדיוק, זאת השאיפה, זו המגמה. ככה אנחנו רוצים, מה אנחנו רוצים עכשיו, זה להבין מאיזה מקום ואיזה אישים יוצאים לשדה המערכה. קוראים על המלחמה, בסדר?
הרמטכ"ל יהיה תמיד חמה.
לא, עזוב את הרמטכ"ל, דבר עליך. אז אני רוצה היום שדבר על דוד לאופר בעוד חצי שנה כשהוא יהיה בצבא. מה יניע אותו? המצ'ואיזם, הקילריות, הגסות המלחמתית או העדינות, הטהרה הפנימית, הקדושה, המוסר. תלמד מגדולי ישראל ותהיה כזה. בסדר? אז אנחנו מבינים שהזיק הנשמתו יסוד. מה הכוונה? אותו מעמד העולם שהלך ממרוצתו אז, שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו...
כלומר, מלחמת העולם הראשונה?
לא. משה במלחמות שלו, יהושע במלחמות שלו, דוד במלחמות שלו, שאול במלחמות שלו, כל אחד במלחמות שלו. אותו מעמד עולם שאנחנו מרוצה אותו אז, שהייתה המלחמה כל כך נחבוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות. צריך שיקומו נשמות גדולות, נשמות מיוחדות שיתמודדו במלחמה, אז הקדוש ברוך הוא מזמן את הנשמות האלה. שמה מאפיין אותם? שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה.
באותה מלחמה.
כן. הם אנשים שהעולם הפנימי שלהם, העולם הרוחני שלהם, הטהרה הפנימית שלהם היא שלמה. מה הקשר בין זה לבין עולם המלחמה? תגידו לי אתם עכשיו בשפה שלכם. מה הקשר? למה אנחנו כל הזמן, פסקה שלמה, אנחנו כל הזמן מדברים על טהרה פנימית ועל עדינות ועל קדושה. מה? ללוחם אתה צריך לוחם.
תשלם במלחמה, אתה יודע למה אתה
נלחם,
אתה יודע
שכל כולך למה... אתה יודע, אבל אתה צריך להיות לוחם, צריך להיות גס, אתה יודע מה זה ללכת להילחם ולהרוג, אתה יודע כמה זה קשה להרוג, בשביל זה צריך נשמות.
אתה חוזר, אז לא
יהיה
לך בעיות.
וכשאתה הולך, זה לא משנה?
גם כשאתה
עושה את זה
בצורה
שלא עושה
משהו
מלוכלך, אתה... עוד פעם, שמה? מה
בסדר? אתה הולך למלחמה ושאתה חוזר מהמלחמה, שמה שעשית במלחמה, אז אתה לא... או שאתה עושה במלחמה, זה לא משהו שהוא מלוכלך, משהו שהוא רע, כמו המלחמות של שאר אומות העולם, כאילו.
ואם תחשוב את זה?
אם תחשוב ואתה באמת, כאילו...
אם תחשוב שהמלחמה זה דבר מלוכלך, ואתה אין לך ברירה, יש לך אויבים מלוכלכים, אתה נלחם מלחמה מלוכלכת.
אתה לא באמת רוצה לנצח.
זה מאוד חשוב, בסדר, מה שאתה אמרת זה נכון, אבל זה השלמה חשובה מאוד, מה שגילד אומר. אנחנו בכדי לנצח צריכים לדעת שזה להישאר בזוח הפנימי שלנו, בשדה המערכה. אדם צריך להיות בשדה המערכה ולדעת שהוא, הרע לא נדבק בו. אבל אתה כל הזמן עוסק בדבר רע שנקרא להרוג, לא נדבק בך. לא נדבק. כן.
גורם להופיע את אלה נשמות, זה שהנשמות האלו תמיד היו בסוף המלחמה מקבלות הכרה, או שבסוף המלחמה שזה היה תמון בכלל?
לא. הדורות האלה שהיו צריכים נשמות גדולות שיובילו את שדה המערכה, הדורות האלה הצמיחו מתוכם את הנשמות האלה, שאתה רואה שהם המנהיגים, ושהם מלאי עדינות, ומלאי אמונה, ומלאי ישרות, ומלאי תורה, ולוחמים.
מה זה התפרץ או שהם קיבלו הכרה, הנשמות האלה?
הנשמות האלה, זה הקדוש ברוך הוא שם אותם, שם אותם כי הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה, הוא יודע שעם ישראל בעת מלחמה, אז הוא שם אותם. וכשהנשמות האלה צומחות, אז אתה רואה מי הם. כשמשה רבנו צומח, אתה רואה מי הוא.
המלחמה עצמה, זה לא מלחמה של אדם הורג ערבי, לא משנה מאיזה מניע. זה מניע כי הוא רוצה לחיות, כי הוא רוצה להציל את האומה, או כי הוא מתוך תורה. בסוף זה מחספס את ה... זה כן מחספס באיזשהו מקום את הבן אדם. ואת הנפש שלו.
דעתי לא. דעתי. תלוי מאיזה מקום אתה עושה את זה. מה פירוש? אתה לא מתבכיין שאתה רואה דם נשפך, זה כן. גם רופא, מה רופא? רופא הוא נהיה גס רוח, האורתופד, הוא נהיה גס רוח כלפי זה שהוא עושה ניתוח.
איזשהו מקום כן, הוא פותח בן אדם וזה לא...
ממש לא.
רופאים
זה האנשים הכי עדינים שאני מכיר. עדינים, עושים את זה בעדינות ובזהירות ו... נכון, שהוא לא מתרגל, הוא רואה דם, הוא מנקה אותו, הוא לא מתעלף ממנו, כמו שיכול...
שופט. אומרים שמי שיש לו בעיה נניח עם כאילו אלימות או משהו כזה, שערך יהיה שופט.
שופט או מועד.
שופט או... נו, אז מה השאלה?
כן, כאילו זה משפיע לו על הנפש, לא?
לא. יש לו נטייה בנפש שלו, הוא... כמו ש... יש כאלה שולחים להתנדב במדע. למה הולכים להתנדב במדע?
הם לא... זה לא בגלל זה.
אה?
בהתחלה זה לא בגלל זה.
לא, כי יש להם, הם לא יודעים, הם לא מכירים, יש להם נטייה בנפש טובה של רצון להתנדב, ויש להם נטייה בנפש שמחברת אותם לכל מיני מצבים לא פשוטים. יש כאלה שמאוד אוהבים ללכת לכנפי רוח. אני יודע מה, לכל מיני מוגבלויות. למה? יש כאלה שזה דוחה אותם. למה? יש לו נטייה, צריך לזהות את הנטייה הזאת, זה בסדר גמור הנטייה. אבל היא לא מחספסת אותך עכשיו כלפי אנשים מכנפי רוח. לא, זה לא, אתה לא, אתה לא מתייחס אליו בזלזול עכשיו. אתה פחות מתעני שאני לא רגיל לזה, אז שאני רואה איזה בחור, אני נסער כולי מהעניין, אבל הוא לומד, הוא לומד תפקד עם זה. אבל הוא לא נהיה גס רוח מזה. זה צריך לדעת, לא נהיים גסי רוח.
רק בתנאי שאתה מגיע מהמקום הזה באמת.
רק אם אתה מגיע מהמקום הזה. מסכים לחלוטין. לכן זה כל כך קריטי ללמוד. ואתה מבין, אם אתה הולך, אם אתה אומר לעצמך בראש, אני הולך למקום מלוכלך, אני כנראה אתלכלך, אני אזהר לא להתלכלך הרבה. ככה אומרים הרבה מאוד אנשים בצבא. לא רובם. אני הולך להתלכלך. אני אשתדל לא להתלכלך הרבה, וכשאני אצא מהצבא, אני אשתדל להתנקות מהלכלוך שהתלכלכתי. ואני אומר, אתה הולך, אתה נקי, אתה נכנס נקי, אתה יוצא נקי, כי הכל בראש. הכל בראש. ואם אתה הורג כי אתה אוטופד, זה שונה מאשר שאתה הורג כי אתה קילר.
אתה אומר
לי תאר הרב
מכל התכונות הרוג.
אני לא מספיק מבין מה אתה אומר, אני מצטער.
אני אומר, יש תכונות רעות.
מה זה תכונה רע? להרוג זה תכונה רע?
לא, אבל...
למה לא?
מטבעי רע, כן.
אני ממש חושב, אני חושב, מטבעי היא טובה. אז זה טוב או רע? זה כלום, אז זה פרווה. אז זה פרווה. תלוי איך אתה משתמש בה. מה, לא הורגים בבתי חולים, לא הורגים אנשים? נכון. לא, אני לא אמרתי שזה, אני לא אומר שזה דבר פשוט. אבל ברור שהפעולה, הכוונה שמסתתרת מאחריה היא קובעת, אצלנו, היא זאת שקובעת את נטייתה לטוב או למוטב. וככל שהנטייה שלנו תהיה יותר בריאה, וזה מה שאני מנסה ללמוד איתכם כל הזמן, שהנטייה שלנו תהיה יותר בריאה, ברורה, טהורה, ככל שזה יהיה יותר, יותר מה יקרה? יותר אתה תהיה מסוגל להתמודד עם שדה המערכה ולצאת ממנו נקי, ולא מלוכלך. אתה מבין? ממש, השם ישמור אותך. ככל שאתה יותר חי קדושה וטהרה פנימית, יותר אתה נכנס לתוך שדה המערכה המלוכלך ויוצא ממנו נקי. בסדר? שיחקתי לך את המילים.
אתה גם לא מנקה אותו את זה? שדה המערכה עצמו?
שדה המערכה זה מקום רע. אתה מתמודד עם, אתה מתמודד עם רשעים ואתה ממגר רע. זה טוב. זה מלוכלך.
אתה עושה את זה בדרך לא מלוכלך.
אתה עושה את זה בדרך לא מלוכלך, לכן אתה נשאר נקי.
זה לא משפיע גם כאילו...
זה משפיע לאט לאט, זה משפיע. זה משפיע לאט לאט. זה לא פשוט. זה משפיע, אבל לאט לאט. קודם כל זה משפיע עלינו. אנחנו יודעים שאנחנו יצאנו מכל מערכה היום, ב-70 שנה האלה, יצאנו מכל מערכה וניצחנו ונשארנו אנשים נקיים וישרים ומוסריים. אנחנו יודעים, אנחנו מסוגלים להמשיך הלאה.
הרב, גם אם החברה בחוץ היא נגד?
אז החברה בחוץ היא, אני לא יודע איפה אתה מדבר, אבל החברה בחוץ במדינת ישראל היא ודאי לא נגד.
נגיד, לפני 30 שנה, מלחמת לבנון הראשונה, אנשים, היה מלא חיילים בחזית, וקרבין היה 400,000 שמחו נגד זה השמאל. מה זה? זה מוריד רוח. זה כלי מספר אחת להסד.
אז זה אומר, זה העוצמה של המנהיגות, לנסות לגרום לכל העם, ללכת איתם אחרי זה. נכון? גם במלחמת יום כיפור גם היה את זה. במלחמת יום כיפור, איך שנגמרה המלחמה, הגיע רב סרן, שקוראים לו מוטי אשכנזי, הגיע לכנסת, ישב מול הכנסת, אמר, אני לא אזוז מפה, עד שלא תקום ועדת חקירה לחקור את כל המחדלים של המלחמה הזאת. והוא לא זז.
היו מחדלים.
היו מחדלים. ועד שקמה, וקמה ועדת הגרנט, קמה ועדה ממלכתית, והוא נשאר שם, והוא היה שם שנה וחצי. לאט לאט, כל יום. לאט לאט הגיעו עוד קצינים ועוד קצינים ועוד קצינים. בסוף היה שם מושבה של קצינים ש...
שיצאו. מתוך כאילו דבר טהור, שכאילו אני באמת רוצה לדעת... למה
החברים
שלי נשארו לבד בקר?
כן, בטח, ברור, ברור. והיה שם דברים מזעזעים, שנבעו דרך אגב, מהמצ'ואיזם, ומהקילריות, ומהגאווה של הכוח שיש בי.
בעיקר זה בא גם מהגאווה של המנהיגים.
נכון, נכון, אתה צודק. יש משפט... זכור בכאב ולשמצה כמעט במלחמת יום כיפור, זה שמישהו מאוד בכיר, רק מצד זה שהוא נפטר, אז אני לא רוצה להגיד את השם שלו, אמר, הוא היה בולגרי, מוצא בולגרי, אז הוא אמר, אל תדאגו, נשבור להם את כל העצמות. אני זוכר שהוא אמר את זה. ולמחרת היה צריך להודיע על בערך 70, 80, 90 הרוגים וההפסדים גם במערכה הסורית וגם במערכה המצרית. והיוהרה הזאת שיגעה אותנו, שיגעה אותנו.
הם
מתגעים
את זה עד
שזה
מתחיל
להתגעים
את כל הערב? כאילו בתקופה של...
יש במה להתגעות.
יש ששת הימים זה.
ששת הימים, כאילו, אבל... הרבה שהסור מתפעים על הגדר וזה.
בסדר, נו,
בסדר.
קשה להגיד שהעם הזה טיפש.
לא טיפש.
כן, היה שם משהו שהוא קשור בדיוק למה שאנחנו מדברים עכשיו. שמנת, עבית, כסית, ותשכח אל מחולליך. זהו. ואז הכל יכול לקרות. דרך אגב, רק אצלנו. אז המציאות המיוחדת היא גרמה להופיע את אלה הנשמות שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. האנשים האלה עזיזים היו ברוחם וידעו בעומק החושך של, של, של המלחמה. מה הם ידעו בעומק החושך של המלחמה? להישאר, איך להישאר נקיים. זה הכי חשוב, זה מה שהם ידעו. לבחור בטוב ולסור מן הרע.
אבל זה זים לשון עוז.
כן. והאם זה אפשרי? האם אפשר? לשאלה הזאת, אני אומר לכם, אמרתי לכם את זה כמה פעמים, שיש כמה תשובות לכמה שאלות, שבלעדיהם אי אפשר להתגייס לצבא. אחת השאלות היא הכי משמעותיות, שאנחנו נוגעים בה, מהי? האם אפשר להיכנס נקי ולצאת נקי? אז התשובה, להיכנס נקי, תלוי במה תעשה פה. כמה תנקה את הנפש שלך. ולצאת נקי, אפשר. אפשר. ברור. תלוי מה אתה מחזיק בראש בכל התקופה הצבאית. מה אתה מחזיק בראש פה, איך אתה בונה את הפנים שלך, את התארה הפנימית שלך. אבל התשובה היא, האם זה אפשרי? בשורה התחתונה, כן. הוכחה, גם... כי אלך בגי צל מוות לא יירא רע. מה זה אומר הפסוק הזה?
גם אני
נמצא
בתוך כל הלכלוך. אני לא פוחד
שנתלכלך, כי אני יודע שאני... יפה מאוד. יפה, דייקת. בסדר? צריך להבין את זה. אתה נכנס לתוך מערכות מסובכות, קשות, של... עכשיו תראו, זה לא רק לוחמה בצבא, זה פשוט לפעמים, אבל להיות במוסד, להיות בשבק, לזה, אתה מתעסק כל הזמן, לשקר לאלה, לשקר לאלה, לזה, ככה, לזה.
זה בכלל.
ואם אתה מחזיק עמדה פנימית נקייה. יש אדם בשם, איך השם שלו הפרטי, אני שכחתי, אבל בן שבת, שהיה ראש המל"ל. מי?
מאיר.
הוא חבר מאוד טוב שלי. הוא, אני רוצה להביא אותו לפה, אמרתי לך, שנביא אותו לפה. הוא אדם מיוחד מאוד. הוא היה אלוף פיקוד דרום של, של השבק. הוא היה אחראי על כל הזירה הדרומית. הוא משהו מיוחד מאוד מאוד באיכות שלו, בניתוח שלו, בעבודה שלו. אני זוכר שפעם דיברנו באיזה קבינט ביטחוני, דיברנו על איזה מישהו, חבל על הזמן, איזה המחבל ערבי וזה. ואז הוא אומר לראש הממשלה, הוא אומר לו, ככה וככה על הערבי הזה. הוא אומר לו, שם, איפה אתה יודע? הוא אומר, עשרות שעות תחקרתי אותו, הוא אומר. עשרות שעות תחקרתי אותו. אני מכיר אותו, את כל הדקויות שלו, אני מכיר את זה. מצד שני, הייתי בא אליו תמיד, הייתי נכנס אליו, קודם כל אומרים דברי תורה, עדין נפש. אציל, אציל שבאצילים. דמות עצומה, דמות עצומה. אז כאלה אנחנו מחפשים. אתה רואה שאדם יכול ללכת לצלוח ולצאת נקי. אז אנחנו יודעים שיש לנו פסוק שאומר את זה. דוד המלך אומר, אל תדאגו זה ככה. אתה רואה שיש כאלה שיצאו ככה. ובתווך נמצא כל אחד ואחד מאיתנו שצריך לדעת שמוטלת עלינו האחריות להיות ככה. עזיזים זה גיבורים. גיבורים ברוחם. מי שיודע להיכנס לחושך ולבחור בטוב, הוא אדם גיבור. כתוב בזוהר, כידוע, שיש בית מדרש של משיח. שתי תכונות צריך בבית מדרש של משיח הזה. תכונה אחת, להפוך. מחייבות הרבה עוז. תכונה אחת, להפוך חושך לאור, ותכונה שנייה, להפוך מר למתוק. חשוכה לנאורה ומרירה למתיקה. אחרת, אתה לא יכול להיות, ואנחנו, זה בית מדרש של משיח פה, רק יהיה לכם ברור. זה, אנחנו נמצאים בתקופה הזאת, שבה אתה צריך לדעת, שאתה לא הולך לגן עדן והופך אותו לגן עדן יותר טוב. אתה הולך למקומות שיש בהם חושך. אבל אתה יכול להפוך אותם לאור. איך? כל ראשית הסעיף. כשאנו מתבוננים אליהן, ננו בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך שוקקים לה, משתוקקים לאימוצם. בסדר שאנחנו מסתכלים על משה. מה אנחנו רואים? אתם יודעים, משה? אתה שומע, יא חביבי, כתוב על משה. שאיך הוא הרג את אוג מלך הבשן? בין כמה, במה היה הגובה של אוג מלך הבשן? לא אוג, מה היה הגובה של משה? 10 רמות. ככה אומרים חז"ל, 10 רמות, 5 מטר. גובה החנית, 10 רמות. גובה הקפיצה שלו, 10 רמות. ואז הוא הגיע לעקב של אוג מלך הבשן. אז מה, אז אנחנו, חוץ מהגמרא בברכות שאומרת את זה, אנחנו מתרשמים מהגודל הזה של משה רבנו, איזה אחד ענק כזה יכול וזה. יעקב, שצריכים שם את כל העשרה בכדי להסיר את פי האבן מהבאר, והוא בא ופלאפ, מעיף את זה עם האצבע. אנחנו לא עושים מזה עניין. ממה אנחנו עושים עניין? מהזיק הנשמתי. מזה שיעקב שוחר צדק, והוא רואה חוסר צדק, אז זה נותן לו כוחות ומעיף את המכסה. מזה שמשה רבנו רואה את בנות מדיין, רואה מצרי מכה יהודי, אז זה נותן לו כוחות להילחם. לא, הוא לא עצבני, זה משהו מאוד פנימי יש שם. בזה אנחנו נדבקים. כן, אני נספלל בשלוש וחצי, אבל אני עוד שתי דקות, תודה רבה. אנחנו משתוקקים לאימוצם של מי שאנחנו מדברים עליהם, על מה אנחנו רוצים לאמת, אצל משה, אצל יהושע, אצל דוד, אצל שלמה, אצל לכוח החיים, החטוב והגבוש, האיתן והמוצק, ששכן בקרבם. בסדר, לכל הטהרה הפנימית המלאת עוז חיים, ומתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני, כשאנחנו נדבקים בהם, אנחנו לומדים אותם, ואיתכם לא עשיתי את המהלך הזה, אבל אני שנים שנים, עם שנה הבאה א' אני עושה את זה, אבל אני שנים שנים לומד אישים גדולים בעם ישראל. בדיוק בגלל זה. כי כשאתה לומד אותו, מי אברהם אבינו עד, 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 עד עזרא ונחמיה. גם אחרי זה. עד יוני נתניהו. אותם הנשמות, אז מה קורה? זה המשפט האחרון, והוא, מתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ, אנחנו מתמלאים בכוחות מיוחדים, כי הכוחות שאנחנו לומדים אותם, מה קורה להם בתוכנו? אתם, התוצאה שלכם מהשיעור הזה, זה לא שאתם עכשיו יודעים לדקלם עוד פסקה אצל הרב קוק. בדיוק, בדיוק, אני חושב שככה. כל אחד כאן הרגיש באיזשהו אופן שהשיחה, השיעור הזה, בנה בתוכו משהו. נגיד, אני מקווה שהמשהו הזה הוא הזדהות עם גדולי ישראל, הזדהות עם הנקודת התהרה הפנימית שלהם. אז ככל שאתה לומד על אברהם אבינו, אברהם אבינו, אני מזכיר לכם, הוא בלילה אחד מנצח ארבעה מלכים שנלחמו 13 שנה נגד חמישה מלכי סדום. אתם יודעים כמה, איזה לוחם הוא צריך להיות? לא כתוב את זה. אבל כנראה שהיה שם וואחד קילר היה שם, ועושה את זה עם חרבות. זה לא עם פגזים. אז מסקנת כל השיעור שלנו זה שאנחנו לומדים אותם, כוחנו הרוחני מתאמץ, כוח גבורתנו מתעדן, והדבר הכי חשוב, אותן הנשמות החזקות של אברהם ויעקב ודוד ומשה ויהושע בן נון וכולי, מה קורה לנשמות האלה? חוזרות לחיות בנו כימי עולם. בסדר? אז ככל שאתה תלמד עכשיו, בימים האלה, ככל שתלמד יותר את האישים הגדולים האלה, ותזדהה בתוך החייתם. יש לרב וינר, יש מלא ספרים על...
על האבות. יש לו ספרים על האבות.
כן. ככל שתלמדו את זה יותר, ותזדהו עם זה יותר, יותר זה יהיה חלק מכם, כמו שגלעד אמר, ויותר זה יחיה בנו. אנחנו כאילו נחזור להיות מיניאטורות, אבל שמחבות. קצת ממשה, קצת מאברהם, קצת מיעקב, קצת מדוד, קצת מיוסף, זה המודל החדש של מדינת ישראל של 2022.